שלום וברכה קהל קדוש, היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק והקבוע בספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי. זכותו יגן עלינו אמן, ואנחנו נמצאים במאמר ראשון. אבל אומר לכם את האמת, אינני זוכר בדיוק איפה אנחנו. פסקה קפה? יפה. גמרנו את פסקה קפה. או שאנחנו באמצע. טוב, נקרא שוב. אמר החבר, ומעין זה השבטיך כאשר שאילתן יעתה. כלומר, התלונה של מלך כוזר הייתה על פסקה י' א', שפסקה י' א', שבה היהודי היה אמור לבטא, להגדיר את אמונתו, הייתה מבולגנת מבחינה סגנונית. כן? שהוא אומר, תדע לך שבמדבר אכלנו מן, היה ממש טוב. כן, אומר לו מלך כוזר, תשמע, לא ביקשתי ממך עכשיו סיפורי סבתות, וגם לא סיפורים היסטוריים, אני רוצה לדעת במה אתה מאמין. ולכן, כאשר החבר הסביר לו, אני מבין מה שאתה רוצה, אתה רוצה שנדבר איתך בצורה מסודרת, רציונלית, אבל זה מתאים למה שנקרא פילוסופיה דתית, אבל לא לתורה. ולכן מלך כוזר מתחיל להסתקרן, ואז אומר לו החבר, תשמע, כדי להבין אותי אתה צריך כמה הקדמות, ואחת ההקדמות זה המשל של מלך הודו, שמלך הודו, כהנה, אדם רחוק, נודע על ידי המתנות או המכתבים שהוא שלח. ואז מלך כוזר אומר, טוב, עכשיו אני מבין מה אתה רוצה, אמר החבר, ומעין זה השבטיך כאשר שלטניאת, ובדומה לזה אמר משה. בפתח דבריו בדברו אל פרעו, אלוהי העברים שלחני אליך. רצוני לומר, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. כי היה הדבר האבות מפורסם אז באומות, ונודע כי העניין האלוהי נתחבר עמם וישגח עליהם ועשה להם נפלאות. כלומר, כשמשה בא אל פרעו, הוא לא אומר לו, שלום, בורא העולם שלח אותי. ולכן לא אמר לו משה לפרעה, אלוהי השמיים והארץ, שלח אני אליך, ולא בוראי ובוראך, שלח אני אליך. כי זה מושג מופשט, והייתי אומר, חסר משמעות. אתה מבין מה זה בריאת העולם בכלל? אתה מבין מה זה בוראי ובוראך? זה מושגים מופשטים שהם למעלה מן החוויה הקיומית. ולכן אומר משה, בוא נדבר איתך היסטוריה. אני בא בשם אלוהי העברים. העברים, שמעת על זה? כן, שמעתי על זה. יש במדרש תנחומה תיאור מעניין שכאשר פרעה אמר, מי השם אשר אשמע בקולו? לא ידעתי את השם. אז כשהוא אמר את זה, המדרש מוסיף עוד כמה דברים שהוא אמר. הוא ביקש שיביאו לו מן הארכיון את שמות האלים, לדעת אם יש אחד כזה שקוראים לו יודקה ואפקה. כן, לכן הוא אומר, מי השם אשר ישמע בקולו? נראה, אתה בא בשם מישהו שלא שמעתי עליו. אז פתחו את הארכיונים של מצרים ומצאו את שם הוויה. ומה היה כתוב בתיקייה של יודקה ואפקה? שהוא בן טובים מבני קדם. ככה אמרו חרטומי מצרים, שמענו שהוא בן טובים מבני קדם. מעניין הדבר הזה, נכון? מה המשמעות של הדבר הזה? מבני קדם, הכוונה ששם הוויה שייך לסדר שקדם למצרים. מבני קדם. זה כבר לא אקטואלי. כן? פעם הוא היה אקטואלי, עכשיו הוא כבר לא אקטואלי. הוא מבני קדם. דבר נוסף, הקריטריון שעל פיו הוא פועל זה הטוב, בין טובים. דבר נוסף, הוא לא האל הראשי, הוא רק בן של אלים. בין טובים מבני קדם. זה האופן שבו שם הוויה נתפס בתודעה של חכמי מצרים. מה לא הבנת? הוא בן טובים. נאמר ככה, מי הוא, מה השם של האל הראשי? לא, מה פתאום? לא. מה פתאום? לאל הראשי אין שם, זה אור אין סוף. ברור? עכשיו, אין סוף, ברוך הוא, הוא ברוך שמו, מופיע בעולם דרך השמות שלו. ואז יש לנו אלוהי ישראל, אלוהי העברים, שם הוויה. יש לנו אלוהי מצרים. גם אלוהי מצרים זה סוג של הופעה של האינסוף ברוך הוא. השאלה היא מי התוך ומי הקליפה. הטענה, המאבק הרוחני בין משה לבין פרעה סובב מסביב לשאלה הזאת. לכן, השאלה מי התוך ומי ההיקף. או שהתוך זה אלוהי ישראל וההיקף זה אלוהי מצרים, הקליפה, או להפך. ברור, והשאלה הזאת היא מאוד לא פשוטה. כשהקדוש ברוך הוא שולח את משה, הוא אומר לו, לך אל פרעה ואמרת אליו. מה אתה צריך להגיד לו? בני בכורי ישראל. אני למדתי בתיכון שמשפט בנוי מנושא נשוא מושא. או מושא ישיר או מושא עקיף, נכון? ככה לומדים. מבנה התחביר. אז איפה במשפט בני בכורי ישראל, איפה הנושא, איפה הנשוא? יש פה יש רק נושא, איפה הנשוא? אלא צריך לומר ככה, בני בכורי זה ישראל ולא אתה. היוצא, בני בכורי נושא, לא סליחה, ישראל נושא, בני בכורי נשוא. מובן מה שאני אומר? כן או לא? תודה. זאת אומרת, בני בכורי זה ישראל, במילים אחרות, מי שמבטא את הכוונה המקורית של האינסוף בבריאת עולמו, זה ישראל. עכשיו, איך הדבר הזה יתברר? יש בתנ"ך שלוש אומות שנקראות בשם ראשית. ראשית גויים עמלק. קודש ישראל לשם ראשית תבואתו. ויח כל בכור במצרים ראשית. עונים בהעולה חם. פסוק בתהילים. אם כן, אנחנו אומרים שלוש אומות שטוענות לכתר הראשית. מה זה הראשית? מי שתפקידו להוביל את התרבות האנושית. מצרים טוענת בצדק שהיא בעצם מהווה את הפסגה של התרבות האנושית, לפחות באותם הימים. ולכן אומר פרעה, אני הראשית. אלוהי מצרים הם הראשית. ולכן הבן הבכור של האינסוף זה מצרים. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לך תגיד לו, בני בכורי זה ישראל, לא אתה. זה מהפכה. זה לא דבר מובן מאליו. לכן המדרש בהחלט צודק, כשהוא אומר שעבור חכמי מצרים, שם הוויה הוא בן טובים מבני קדם. הוא כבר לא רלוונטי, אבל הוא אחת ההופעות הקדומות של האלוהות, אבל זה הפסיק להיות אקטואלי. אבל זה ברור שכשמשה בא בשם משהו, הוא בא בשם אלוהי העברים, לא בשם מושג מופשט שממילא כולם מקבלים אותו. עד כאן ברור? טוב. ולכן לא אמר לו משה לפרעה, אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, שלחני אליך, ולא בורי ובוראך, שלחני אליך. וכן פתח האלוה בדברו אל כל עדת ישראל, אל כל עדת בני ישראל, אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולא אמר, אני בורא העולם ובורא אחר. וכן פתחתי אני, בהשיבי לך שר הכוזרים, כאשר שאילתני לאמונתי. זאת אומרת, יש פה מסורת מפוארת. משה, הקדוש ברוך הוא, החבר. שלושתם מדברים באותו סגנון. מה עשיתי? אומר החבר, פתחתי אני, בהשיבי לך שר הכוזרים, כאשר שאילתני לאמונתי, בהודיעי אותך, מהו הדבר המחייב אותי והמחייב את כל עם ישראל? דבר שנתברר לבני ישראל בראשונה על פי ראות העיניים, ואחר כן מסר לאיש מפי איש בקבלה אדומה למראה עיניים. כלומר, יש לנו מסורת מבוססת של התגלות אל האומה. המסורת הזאת היא המחייבת אותנו. לכאורה, מי שאיננו שותף לאותה מסורת, הוא חיצוני לעניין, זה לא מעניין אותו בכלל, לא נוגע לו. נכון? אמר כוזרי, לפי זה אין תורתכם מחייבת כי אם אתכם בלבד. לא נוגע לכולם. ובזה אתם שונים מכל מה ששמעתי עד עכשיו. הן מהפילוסוף, הן מהנוצרי והן מהמוסלמי. הרי שלושתם אומרים שדבריהם נוגעים לכל אדם באשר הוא אדם, והנה אתם עושים הבחנה גזעית בין האומה הישראלית לבין כל שאר בני האדם. זה לא נאמר במפורש שהדבר הזה הוא ביקורת, אבל זה משתמע. משתמע שיש פה ביקורת על הגזענות של היהדות. למה שנראה כגזענות על כל פנים. עד כאן ברור? לא. מעניין, מי כתב את זה? רבי יהודה הלוי. הוא כתב גם את השאלות של המלך, גם את התשובות של החבר. זאת אומרת שפה רבי יהודה הלוי עומד מעל שניהם, מעל החבר ומעל המלך, והוא משחק איתם, כלומר, הוא מכניס לפה של זה ולפה של זה את מה שהוא רוצה להכניס. כלומר, את המאבק הפנימי, המתח הפנימי, שבתוך הזהות היהודית, וייתכן גם במידה מסוימת בתוך הזהות של הגויים. גם אצל הגויים יש מאבק פנימי ביחס, ליחסם לעם ישראל. כאן מובן. אמר חבר, עכשיו, התגובה הרגילה של היהודים, מה רק בבקשה? מראה העיניים זה דבר שאתה לא מתכחש לו. נכון או לא? מסורת מאוששת, גם היא אי אפשר להתכחש לה, היא כמו מראה העיניים. יפה. אתה אומר שבו שני דברים חשובים מאוד. שאלף שלפי החבר, המסורת מאוששת. אכן כן, רק צריך לברר מה המשמעות שהיא מאוששת. כן, ההסבר הדתי הקלאסי זה שמיליונים מסרו למיליונים. וזה משום מה לא גורם להסכמה. אז כנראה שצריך להבין את זה אחרת. בסדר? זה הנקוד, לא נעסוק בזה עכשיו, אבל ברור שיש פה מה לדון. דבר נוסף, אם זה באמת מאושש, אתה אומר, אז גם זה מתאים לגוי? תשובה, לא, זה לא מתאים לגוי. מסיבה פשוטה, הגוי יכול להתוודע שהיהודי חווה משהו, אבל זה לא נוגע, לא. יש הבדל בין לדעת שמשהו מתרחש לבין להיות שותף להתרחשות. מה אתה מסתכל עליי ככה? בוא נסביר לך משהו. תאר לצליחה שיש אדם בבית חולים לחולי נפש שטוען שהוא נפוליאון. יש כאלה? יש כאלה, נכון? הוא חושב שהוא נפוליאון. בעקבות כך, הוא מצווה לכבוש את אוסטריה ואת מוסקווה. והוא מעניק תארי אצולה לכל מיני אנשים, נכון? האם הוא פועל נכון, האיש הזה? ללא שום ספק כן, הוא פועל נכון, ביחס להנחת היסוד שלו, שהיא ברורה לו וודאית לו שהוא נפוליאון, מזה נגזרות הרבה מאוד פעולות המתבקשות מאדם שהוא נפוליאון. נכון? את מי זה לא מחייב? כל האחרים, שהם לא חושבים שהוא נפוליאון, זה לא נוגע להם. ניתן לומר שהנבואה של עם ישראל, ההתגלות בהר סיני, היא סוג של שיגעון קולקטיבי. זה מחייב את מי שנמצא בתוך החוויה הזאת. ברור? כלומר, מכיוון שאני יהודי ואני שייך לאומה היהודית, אני מחויב כלפי כל המאורעות המייסדים את הזהות הזאת. אם אני עומד מבחוץ, זה לא נוגע לי. הבנת? לא מדובר פה על הראייה, אלא מדובר על המחויבות. למה זה גורם לך כפרט להרגיש מחויב? כי אתה בן לזהות לאומית נתונה, שאחד ממרכיבי זהותה זאת ההתגלות. לא, אתה לא יכול, זה בדיוק העניין. זהות זה דבר שכפוי עליי. כלומר, לעומת הצטרפות למפלגה או לחבורת ידידי האומנות הקונספטואלית או משהו כזה, השייכות הלאומית היא נתון שאני נולד לתוכו. אז גם אם אני רוצה לא להיות חלק מזה, אני לא מרוצה מזה, נקודת המוצא ההתחלתית שלי היא כפויה עליי. גם אם אני יהודי שמתכחש ליהדותו, אז אני יהודי שמתכחש ליהדותו. הייתי? כן. בבקשה. מה זאת אומרת? אם אני, חטפו אותי, גידלו אותי במקום אחר, תינוק שנשבע.
כן, הוא לא ביהדות, לא גדל ביהדות.
הוא לא גדל ביהדות, למרות שהוא להורים יהודים, אבל הוא לא יודע. זה השאלה שלך?
כן.
אז הוא נקרא תינוק שנשבע בין האומות. אז זה שייך לו, הוא לא יודע מאיפה זה בא לו. כלומר, יש לפעמים שאדם עצבני ולא יודע למה. זה נמצא בו. אדם שלא שייך להתגלות הזאת, כלומר שהוא לא מושא ההתגלות, הוא לא שייך לאותה התגלות. כלומר, אומות העולם.
אתה לא יכול לצפות ממנו לקבל את מה שאתה
אומר. נכון.
אז איך אתה מצפה שהגמולים יתפגעו?
זו באמת שאלה גדולה. יפה, יפה. יש הקרנה. במהלך הדורות יש הקרנה של כנסת ישראל על האומות. עכשיו, יותר מזה, לפי מה שאנחנו נבין מתוך המשך הספר, הזהות הישראלית במקורה היא הזהות של כל העולם כולו. הרי רגילים לחשוב בטעות שרבי יהודה הלוי מדבר על חמש מדרגות בבריאה, נכון? מה זה חמש מדרגות? דומם, צומח, חי, מדבר, ישראל. אבל זה ממש לא מה שאומר רבי יהודה הלוי. לפי רבי יהודה הלוי יש ארבע מדרגות בלבד. דומם, צומח, חי, ישראל. ישראל זה הזהות המקורית של האדם. ולכן בכל האנושות נמצאת הזהות הזאת, בדרגות משתנות של נוכחות. אז במהלך הדורות זה הלך והידלדל ונשאר בישראל. מובן? אהו. זה למה זה לא נשאר, זה סיפור אחר. אבל זה מין הידלדלות. כמו שלמשל כוח החיים שבעץ, הוא נשאר בכל חיוניותו במרכז של העץ, והוא מתקשה ונהיה קליפות מסביב. מובן? טוב. מה?
לגבי המשל על נפוליאון, לגבי השוויון הקולקטיבי של עם ישראל.
כן.
אם אנחנו מגדירים את זה בתור שיגעון, אז באמת...
לא, לכן, שנייה. אז אני רוצה לומר שלפי זה יוצא שהשייכות של האומות לשבע מזוצות בני נוח, למשל, זה בא מתוך שייכותם המקורית לצלם אלוהים שבאדם. ולכן הברית של שבע מצוות בני נוח קדמה להיווצרות עם ישראל.
אבל יש עוד דברים. כמו לדוגמה זה שאתה מצפה מהם להבין שאנחנו עושים את ה...
כן, אני מצפה מהם להבין את זה, כי אפשר להתכחש לנוכחות הזאת. כי אני אגלה לך סוד, הקדוש ברוך הוא ברא את הגויים וברא את עם ישראל באותו כדור. אם הוא היה רוצה, היה שם את הגויים בכוכב לכת אחד, את היהודים בכוכב לכת אחר. אבל לא ככה הוא עשה. הוא שם אותם באותו כדור. אז כנראה שיש איזו היסטוריה משותפת, שעושה את דרכה במהלך ההיסטוריה. עד כדי הרצון של אומות רבות להיות ישראל. מובן מה שאני אומר? יש היום 2 מיליארד בני אדם שמשתחווים כל יום לילד יהודי. עובדה. זה אומר משהו. ולא עוד, אלא שהם אומרים שהם ישראל. מה אתה אומר? רגע, הוא לפניך. אז השאלה היא מי המשוגע? זה כמו השאלה עם, עם המלך והאסטרולוג. מי זה לא מכיר? זה רבי נחמן מברסלב. רבי נחמן מברסלב מספר שהאסטרולוג אומר למלך, הסתכלתי בכוכבים וראיתי שכל מי שהשנה יאכל מן החיטה שתגדל השנה, ישתגע. לכן אומר האסטרולוג למלך, אני מציע לך שאתה ואני נאגור חיטה מהשנה הזאת, ובמשך השנה הבאה אנחנו נאכל מהחיטה ששמרנו, ככה שלא נשתגע, כשכל העולם משתגע. עונה לו המלך, אני לא מסכים איתך. כי אם אנחנו נהיה היחידים שלא יאכלו מהחיטה, יחשבו אותנו למשוגעים. ולכן אני מציע לך שגם אנחנו נאכל מן החיטה, אבל אנחנו נענוד על הבגד שלנו את הסמל, את הסימן של המשוגעים. כך שכשאני אסתכל עליך ואתה תסתכל עליי, נדע שאנחנו משוגעים. עד כאן הסיפור. סיפור קצר, נכון? טוב, לעומת סיפורים אחרים של רבי נחמן. מה הדבר הזה אומר? שאתה אומר שכל העולם כולו הם משוגעים ואנחנו לא. תוכיח. בבקשה. מה?
עדיין זה קשה, כי כמו שכוזרי, שהוא מאומות העולם, שהוא כן פונה לישראל באיזושהי צורה, למרות שהוא לא חווה את אותה חוויה, יש...
כן, מאיפה זה בא לו?
זה מה שהוא ישראל, כי הוא נגע באיזה נקודת אמת.
אז זה מה שהוא אומר, אבל...
נכון,
כי הוא רוצה שזה יהיה רציני. כן? אומר, הרי הוא אומר לו, מה הביא אותך אל ישראל? שמעת מהנוצרי, שמעת מהמוסלמי, אז זה התחיל לסקרן אותך. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא השאיר סימני דרך בתרבות האנושית, שגורמים שאדם שיש לו חיפוש רציני, בסוף יגיע לישראל. בסדר? זה מה שהוא אומר לו. אז הוא אומר לו, האנשים האלה, כלומר, מה שגרם לך, זה איזושהי הקרנה במהלך ההיסטוריה. אז בואו תבחן מאיפה זה בא. הוא לא מבין את זה בהתחלה, בשביל זה יש לו כל הספר.
אבל אני אומר כאילו, יש פה מהלך דיאלקטי מסוים שרבי יהודה הלוי רוצה להוביל אותם, אבל בן אדם שעבר את כל הדרך הזאת וככה דוחים אותו, אז הוא פשוט התייאש, הוא לא ימשיך הלאה.
בוא נראה אם הוא התייאש או לא.
הוא לא התייאש, אבל אני אומר, כבר בנקודה הזאת כבר יש לו...
יש לו קושי, נכון, אנחנו נראה את הקושי. הנה, הוא אמר אותו, לפי זה אין תורתכם מחייבת קיימתכם מלבד, זה לא קושי? כן. כן, אנחנו נראה את זה בהמשך. כן. ללאומיות? פה הוא לא מדבר על זה עדיין. זאת אומרת, יש זהויות כפויות על האדם. למשל, העובדה שאני אדם ולא קוף, זה דבר שכפוי עליי, גם אם אני אחשוב שאני קוף. נכון? אתה איתי? כן. אותו דבר, זהות לאומית, זהו נתון שלא ממציאים אותו. זאת אומרת, אין קבוצת אנשים שמחליטה לספר לעצמה שהיא אומה. כן? אלא זה דבר שמתהווה מעצמו. מה, הפלסטינאים? לא, הם לא חושבים שהם אומה. ממש לא. כן? פתאום קם אדם בבוקר, הוא מרגיש כי הוא עם. הוא מתחיל ללכת. כן, אבל הפלסטינאים לא חושבים שהם עם. הם חושבים שהם ערבים. ומתוך כך, הם צריכים להילחם במי שרוצה להיות ישראל, משתמש שהוא ישראל. ואז יש מין זהות הד, זהות של צל. כלומר, מה זה הפל סיני? זה מי שממלא את החלל לפה שאתה לא רוצה להיות. לפה שאתה לא רוצה להיות אתה, יש מישהו אחר. זה מה שנקרא, הם קינאוני בלואל, כי עשוני בהבליהם, ואני אקניאם בלועם, בגוי נבל לך עיסם. מה זה לועם? תגיד עם אחר, מה זה לועם? יש פה איזה זהות שהיא זהות תהודה של הריקות שבתוך הזהות שלך. כן, בבקשה. דווקא, העם הפלסטיני הוא הראייה לקיומו של עם ישראל. כן. אולי. כן. טוב. אמר החבר, פה החבר התחיל לדבר בשפה ממש לא יפה, לכאורה. אמנם כן, כל מי שנלווה עלינו מן האומות כיחיד, יבואו מן הטוב אשר יטיב עמנו האלוה. זה ביטוי שנאמר ביתרו, כן? לך עמנו והטבנו לך. והיה הטוב אשר יטיב עמנו, השם עמנו והטבנו לך. אבל שבו לא ישווה אלינו. כאילו היה חיוב התורה מצד מה שהאלוה ברא את כולנו. היו שווים בה כל בני האדם, כלבן, כשחור, כי כולם ברואיו יתברך. שימו לב להבדל בין הגישה הגזענית של מלך, של הפילוסוף שדיבר עם מלך כוזר, לבין הגישה הלא גזענית של החבר. יש פה צד שונה. אולם חיוב התורה עלינו הוא מצד מה שהוציאנו האלוה ממצרים. אתה לא יצאת ממצרים, אז זה לא נוגע לך. ומצד להיות לו התחברות עמנו, ביותנו סגולת בני אדם. אנחנו הכי טובים, אז מה? כן, כמו שפעם אמר לי אדם, אנחנו לא גזענים, אנחנו באמת יותר טובים. כן, אז השאלה מה זה הסגולה הזאת? זה נאמר בצורה הבוטה ביותר שיכולה להיות, הפסקה הזאת. לכן אתם מבינים מיד את התגובה של המלך. אמר כוזרי, רואה אני אותך יהודי מתאפר בדבריך, כי אחרי אשר כבר היה מאמרך נאה, שב להיות פגום. אתה מדבר דברים לא ראויים. אמר החבר, סאנינה. כלומר, תסבול אותי. ואבאר את הדבר בהרחבה, ושב. הפגום ביותר בעיניך, להיות הנאה ביותר. בסדר? האמת היא שחבל על התרגום, כי התרגום איבד משהו מן העסיסיות. בתרגום של רבי יהודה אבן תיבון כתוב אחרת. כתוב, רואה אני דבריך היהודי, רואה אני אותך מתאפר בדבריך היהודי, כי אחרי אשר היה מאמרך שמן, שב מאמרך להיות רזה אחרי אשר היה שמן. ואז הוא עונה לו, בן רזה, בן שמן, סאנינה. סתם חמוד יותר. רזה, שמן. כן.
אז אם הבנתי נכון, הסיבה שהיהדות לצורך העניין היא לא גזענות, זה בגלל שזה נכון, שהעם היהודי...
לא. 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 לא, זה לא זה.
אז למה היהדות היא לא גזענית?
למה היהדות היא לא גזענית? אני אגיד לך למה. בגלל שהגזענות אומרת שיש הבדל ביולוגי. שההבדל הביולוגי בין בני האדם קובע שינוי יחס, שינוי השגחה, שינוי הלכה וכדומה. ברור? ואז אם זה נכון, גם הגיור הוא בלתי אפשרי. מה שאין כן לפי היהדות, שההבדל הוא לא בטבע, אלא הוא הבדל הוא בנשמה. אז אם ככה זה לא גזעני. בוודאי, בוודאי. אדם מגיע, רוצה להתגייר. אומר, שלום כבוד הרב, אני רוצה להתגייר. אומר לו הרב, אין בעיה, תשלם אגרה, תמלא טופס. אחרי שהוא עובר שבעת מדורי גיהינם, סוף סוף אומרים לו, יש לך מחר בית דין, אתה יכול להתגייר. מה באמת? כן, יכול. אתה יכול. מה עושים? אתה צריך לטבול. אומר מועמד, אני רוצה להיות אמיתי איתך. יש לי נשמה של גוי, מה אני עושה? אומר לו הדיין, אל תדאג. יש לנו באפסנאות של הרבנות, מלאי של נשמות מיועדות לאנשים כמוך. אלה נשמות שעמדו בהר סיני, של גרים עתידים להתגייר. לכל מי שמעוניין, אנחנו עושים החלפת נשמה. מוצאים לך מן ההברגה את הנשמה הקודמת, ומכניסים לך את הנשמה החדשה. אתה נכנס למקווה, זה נדלק מיד כשאתה יוצא. לא כואב. מבין? השאלה מה עושים עם הבלי. כן.
לתורה יש מה להגיד, על עם ישראל יש לה גם מה להגיד על אומות אחרות, למשל על בני ישמעאל שהם פועים, על בני חם שהם עבדים וכו'. זה גם עניין ביולוגי?
לא. לפי זה עניין לאומי. יש עניין בין לאומי לבין ביולוגי. זה נכון שהשייכות הטבעית היא קודם כל ביולוגית. למשל אדם שנולד לאומה, הבן שלו שייך אוטומטית לאותה האומה. נכון? באופן עקרוני. אבל אפשר לעזוב אומה, אפשר גם להצטרף אל אומה. אמריקה תוכיח.
אז אם אותו בן של עם אחר, למשל, בן של בן ישמעאל או בן בני חם, הוא יכול לצאת מהאומה הזאת, בלי להפוך ליהודי דווקא, לצאת מהאומה הזאת ולשנות את הטבע הנשמע.
בוודאי. טוב. אז זה קשור לשאלת הנבואה. אבל בנו כן יכול להיות נביא, נכון? זה אומר, ראה, זה אומר שההתאמות בזהות הישראלית לוקחת דור.
עובדיה לא היה נביא?
אז זה קושיה על הרבי יהודה הלוי.
מה שכוזרי אומר אחרי זה שהוא לא יכול להיות נביא זה רק על הגר עצמו?
ולא?
ולא על הבן?
גם לא על הבן וגם לא על הגוי. אני רוצה אולי להסביר את הנקודה הזאת. רגילים לחשוב שלפי רבי יהודה הלוי, גויים אינם יכולים להיות נביאים. מה? אתה אומר שזה מה שהוא אומר? אני טוען שהוא מעולם לא אמר את זה. הוא לא כתב את זה. אם אתה טוען שזה כתוב, עליך להראות לי איפה הוא כותב שנוכרי לא יכול להיות נביא. הוא כותב שנוכרי יכול להיות נביא. הוא כותב את זה במפורש, שחור על גבי לבן, באותיות קידוש לבנה. אתם רוצים לראות איפה? אני אראה לכם איפה זה כתוב. אני רוצה שתראה לי איפה הוא כותב שגוי לא יכול להיות נביא. נא להסתכל בבקשה בקופתדוו בעמוד ממהה. אני רוצה בעמוד ממה במהדורת אבן שמואל, בבקשה. הוא כותב כאן, וכן הובאה, אני קורא בשורה 7, וכן הובאה בתורה תפילת איש נוכרי מתנבא ברצון אלוהים, אשר ביקש כי תמות נפשו מות ישרים ותהיה אחריתו כי יהיה אחרית בני ישראל. אז אם כן, נוכרי יכול להתנבא. הוא כותב מפורש. שחור על גבי לבן, שנוכרי יכול להתנבא. אני רוצה לראות מה הוא כותב. אתם אומרים לי שלפי רבי יהודה הלוי, שהוא כתב שגוי לא יכול להתנבא. לא נכון, הנה הוא כותב שכן. איפה הוא כותב גר?
בעמוד לפני,
נכון. יפה מאוד. אז מה שאתה אומר, בעמוד לפני כתוב, בסוף הפסקה השנייה, ואילו הגרים תכנית שערותם בקבלה בידי ישראל לתורתם, היא להיות לחסידים וחכמים, אך לא לנביאים. יוצא לפי זה, שלפי רבי יהודה הלוי, יהודי יכול להיות נביא, גוי יכול להיות נביא, גר לו. למה? בגלל שהנבואה שלו, יש הבדל בין נבואה ישראלית לנבואה גויית. כל אחד לפי הכלי שלו. אבל מה כן הוא יכול? להיות עם נבואה גרית. לפי זה יש לנו שלושה סוגי נבואה. נבואה ישראלית, נבואה גויית, נבואה גרית. איפה מצאנו נבואה גרית? עובדיה. גר אדומי היה, הוא היה נביא. אלא מה זה הנבואה הגרית שלו? כה אמר השם לאדום. כלומר הוא מתנבא כלפי האומה שממנה הוא בא. אז זה בא לומר ש... הנבואה היא פונקציה גם של הזהות של האדם. הזהות כוללת את הדורות שהוא עבר. מי הוא היה? לא מי הוא היה רק באופן פרטי, מי אבותיו ואבות אבותיו. זה הגיוני.
יש מקום, בהלכה הגר הוא כמעט אין שום הלכות שהוא מוגדל מישראל. יש מקור
לזה
שגר הוא שונה, אני מכיר
משהו
בפרקי חלות, יש משהו כזה.
יש הרבה דברים, אבל זה לא משנה. תחת כנפי השכינה, על כנפי השכינה.
לא, אבל זה מאוחר, זה מקור מוכנים, זה לא?
אשר בת, מעים השם אלוהי ישראל, אשר בת לחסות, תחת כנפיו. ואשא אתכם, על כנפי נשרים. כן, בבקשה.
מה הבעיה עם גזענות?
כי זה פשוט לא נכון. הגזענות היא פשוט דבר לא נכון, מלבד זה שהיא תועבה, אבל היא דבר לא נכון. פשוט לא נכון. כי להבדיל בין אדם לאדם על יסוד ביולוגי, אם זה היה נכון, היינו מקבלים, אבל זה פשוט לא נכון. לכן זה כבר פגיעה באדם. בסדר? כן, עוד.
יש הבדלים.
ודאי שיש הבדלים ביולוגיים בין בני אדם. יש אפילו הבדל ביולוגי ביני לבינך. המטען הגנטי שלי שונה מהמטען הגנטי שלך. אז מה? אבל צלם אלוהים שבי והיכולת שלי לממש את עצמי כאדם איננה שונה מהיכולת שלך לממש את עצמך כאדם. כן.
בעצם גר שמקבל נשמה יהודית.
כן.
הוא לא מקבל את ההיסטוריה היהודית, אם הוא
מתנבא
עדיין
לדום כמובדיה. הוא מקבל את ההיסטוריה היהודית מהצד של הכלל, אך לא מהצד של הפרט. הרי הוא לא מחליף סוג דם בגלל שהוא התגייר. זאת אומרת שלהתגייר זה טראומה. זה מה שאתה אומר. זה נכון, זה טראומה.
שהיא לא נפטרת.
היא לא נפטרת, ולכן עדיף לא להתגייר. אלא מה? עדיף לנהוג קדושה. יש רק בעיה אחת, שבעם ישראל יש קדושה כללית, ואצל האומות יש קדושה פרטית. מה יעשה האדם שיאמר, אני לא מספיק לי קדושה כללית, פרטית, אני רוצה קדושה כללית. אומרים לו הרבנים, אם זה מה שאתה מבקש, אנחנו לא נעמוד בדרכך, תצטרף אלינו, אבל אתה משלם על זה מחיר. לעתיד לבוא, האומות מקבלות קדושה כללית, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא והיו לי לעם. אז הם מקבלים גרים לימות המשיח. כי למה לגרום למישהו את הטראומה של המעבר מאומה לאומה? בסדר? זה דברים פשוטים, צריך ללמוד אותם. אז גם פה אומר לו החבר, אני רואה שהדברים שלי קשים עליך ונקלים בעיניך, אז אתה צריך לחכות קצת, אני אסביר לך את הדברים, ויהיה הדבר הפגום ביותר בעיניך, להיות הנאה ביותר. אמר הכוזרי, דבר כאוות נפשך. הדבר כאוות נפשך הזה יוביל אותנו מפסקה למד א' לפסקה מג. ואנחנו נראה האם המעבר מפסקה למד א' עד פסקה מג יספק לנו משהו או שלא יספק. כל זאת ועוד, בפעם הבאה, שלום. פם פללה, למ, פם פם.